פסוק, וכל העם רואים את הקולות. פירש מורי וזקני, זכרונו לברכה, בעל החידושי ערים, מה המשמעות של רואים את הקולות? לכאורה היה צריך להיות כתוב שומעים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? כי אין דעית בגמרא, דעיקא תביעות הנה דקלה. כמו שיש תביעות עין במראה, בן אדם יכול לזהות את החפצים שלו, עדים יכולים לזהות את הנאשם, איך הם מזהים אותו? עם תביעות עין. אותו דבר, יש תביעות עין של קול. הרבה פעמים צריך לזהות מישהו כשלא רואים אותו, וצריך לדעת ברור שזה הוא. אז יש מציאות שיש תביעות עין של קול, ומאוד נדיר שלשני בני אדם יש קולות כל כך דומים שמתבלבלים ביניהם. תתחילו לשים לב, אז תראו שבגדול לכל בן אדם יש קול אחר. לפעמים מוצאים שניים שיש להם קול דומה, אבל זה לא באמת דומה. אם שמים לב רואים הבדל. אז יש מציאות של תביעות עין של קול. הגמרא קוראת לזה תביעות עין, בעצם היה צריך לקרוא לזה תביעות אוזן, אני לא יודע איך שהיה צריך לקרוא לזה, אבל הגמרא קוראת לזה תביעות עין. זאת אומרת, המושג של תביעות עין זה הכרה פנימית, זה לא דבר שאפשר להסביר אותו. אם ישאלו את העדים בבית דין, איך אתם יודעים שזה ראובן, הוא הרוצח נגיד, אז הם לא יכולים לתת סימנים, אנחנו פשוט מכירים אותו וזהו. זה נקרא תביעות עין. אותו דבר בעשרת הדיברות, כשבני ישראל שמעו את הקולות, אז התווסף חוץ מהעניין של השמיעה, ששמיעה זה הבנה, חוץ מהנושא של השמיעה התווסף שם איזושהי הכרה פנימית שזאת האמת, ונראה בהמשך הוא מסביר את זה. עד כאן דברי החידושי ערים, הסבא שלו. זה שורה וחצי כל מה שהוא אמר, וכל מה שאנחנו לומדים בהמשך זה פירוש של השורה וחצי האלו. ופירוש הדברים שהכירו והבינו שהם דברי אלוקים חיים. הם לא רק הבינו לבד, להבין זה לשמוע. הם חוץ מזה שהם הבינו, הם גם הכירו. באיזה כוח הם הכירו והבינו? כי נפשות בני ישראל הם חלק אלוקה ממעל. וכשנתלבשו בעולם הטבע נכבה כוח האלוקות, וכשעמדו על הר סיני ושמעו הדיברות הרגישו בנפשותם התקשרות הנפשות אל הבורא. וזה נקרא תביעות עין הדקולה. זה שהם הרגישו התקשרות הנפשות אל הבורא, זה התביעות עין של הכל. מה פירוש של הדברים האלה? השפת אמת אומר לנו כאן, הוא מפרש את דברי החידושי ערים, אז הוא אמר לנו עכשיו שלושה משפטים. הוא אמר משפט אחד, שנפשות ישראל הם חלק אלוקה ממעל. והמשפט השני הוא שכשהם נתלבשו בעולם הטבע נכבה כוח האלוקות. משהו נכבה. איך כוח יכול להיות כבוי? אנחנו מדברים על אור שכבה, או על, תכף נראה, או על חום, כוח. אבל ככה הוא כותב, נכבה כוח האלוקות, וכשעמדו על הר סיני, זה המשפט השלישי, ושמעו הדיברות, אז הם הרגישו בנפשתם התקשרות הנפשות אל הבורא. מה משמע משלושת המשפטים האלה? כאילו שההתחלה היא טובה, אחר כך קורה משהו, ואחר כך כשמגיעים למעמד הר סיני אז מתקן מה שהתקלקל. ככה זה משמע. אם מסתכלים על כל שלושת המשפטים, זה לא נכון דרך אגב. כי אצל הקדוש ברוך הוא אין תקלים שהוא צריך לתקן אותה. אבל ככה זה נראה. בהתחלה הם חלק אלוקה, אחר כך הם יורדים והאלוקות כאילו נעלמת מהם, וכשהם עומדים בהר סיני מתקשרים חזרה. היו קשורים, ירדו, התנתקו, חזרו להתקשר. עוד עם פטנט, בלי לעלות חזרה למעלה, לשמיים, הגיעו רק למעמד הר סיני. וכמובן שלא זה הפשט. צריך להבין, קודם כל, אם נבין כל קטע לפני עצמו, אז נוכל להבין מה זה אומר. מה המשמעות של נשמות ישראל נפשות בני ישראל, זה הלשון כאן, נפשות בני ישראל, זה ראשי תיבות בני, בני בחורי ישראל, נפשות בני ישראל זה ראשי תיבות בני, זה מעניין. נפשות בני ישראל הם חלק אלוקה, מה המשמעות של זה? מה זה אומר מבחינה ממשית, מבחינת התודעה שלנו, מבחינת ההתנהגות שלנו, מה זה אומר לנו? מה פירוש בכלל המושג חלק אלוקה? אז זה ברור שאם הקדוש ברוך הוא היה מאיר את האור שלו בגלוי, כמו שהתפקיד של אור, אור זה להאיר, אור גם מגלה על המקור. אם אתה יושב בחושך, מישהו מדליק אור, ואתה מסתכל על הרצפה, אתה יודע איזה אור הוא הדליק. אם הוא הדליק אור של נר, או שהוא הדליק אור של פלורסנט, או שהוא הדליק אור של נורה רגילה, או שמאיר מבחוץ אור השמש, או אור הירח, אתה מיד מכיר, אתה לא מתבלבל. בגמרא כתוב שפעם התבלבלו בין אור הירח לבין עלות השחר, אבל בין אור הירח לאור השמש איש הרי, לא צריך להרים את העיניים להסתכל לראות שזה ירח. אור תמיד מגלה את המקור שלו, זה אחד מהאפיונים של אור שהוא מגלה את המקור. אלא אם כן מישהו חומד לו לצון ושם שם איזה זכוכית בצבע כחול בשביל לבלבל אותנו, שלא נקבל את האור כפי שהוא. זה כבר עניין של צמצום והסתר, אבל בדרך כלל אור מגלה. יש דברים שלא מגלים. כאן כשמדובר על שנשמות ישראל הם חלק אלוקה, אז הם חלק אלוקה והם יורדים מעולם האצילות לעולם הבריאה ולעולם היצירה ולעולם העשייה, והם גם בתוך הגוף הם עדיין חלק אלוקה, אבל זה לא ניכר ונרגש. כי אם זה היה ניכר ונרגש, אז כל העולמות לא היו עומדים בפניהם, שום דבר לא היה יכול, יהודי היה מגיע לאיזשהו מקום, הכל היה נשרף, הכל היה מתבטל, כי זה אלוקה מתגלה. אז מה נשאר? כל הבריאה היא בראשית ברא אלוקים, זה שם של אסתר, וחלק אלוקה לא כתוב, למרות שכתוב בנים אתם להשם אלוקיכם, כתוב הוויה, אבל מיד כתוב גם אלוקיכם. וכשאנחנו אומרים חלק אלוקה, משתמשים באלוקה, זה חלק משם אלוקים, זה לא שם הוויה, זה לא משהו גלוי, זה כוח, זה כמו קוד גנטי, זה כוח שנמצא אבל הוא מוסתר, אי אפשר לראות את המקור שלו. אם הוא מתגלה אז יש לו עוצמה שהיא אינסופית, אבל עד שהוא מתגלה הוא נסתר, וזה תלוי בבחירת האדם אם לגלות אותו או לא. וזה נקרא שהכוח הזה הוא נכבה ברגע שהוא נגע בטבע. האמת שלאו דווקא בטבע של העולם שלנו, בטבע של כל עולם ועולם, בכל מקום שהוא מגיע, אז חלק מהעוצמה שלו מסתתרת, כדי שהטבע של העולם יישאר על עומדו, גם כשהוא מגיע בין מלאכים. כשהוא מגיע בין מלאכים, הוא מתנהג כמו שצריך להתנהג בין מלאכים. כשהוא מגיע לעולם היסודות, הוא מתנהג כמו שצריך להתנהג, עם אש רוח מים אפר, ועם דומם צומח חיים מדבר, הוא לא שורף את העולם. אבל יש לו בחירה לגלות את התוקף. מה פירוש לגלות את התוקף? לגלות את התוקף זה להיות כמו אברהם אבינו, שאפילו שכל העולם כולו עומד נגדו וצועק לו אתה משוגע, ובמדרשים כתוב שהם אמרו לו שהוא אפיקורס, שהוא מין והוא כופר, הוא שבר את האלילים שלהם, הוא הפיץ דעת השם בעולם, והוא לא אמר שכל זה שקר, אז הוא מין והוא כופר. היה רעב בארץ, אז הם אמרו שבאשמתו, זה עונש על הכפירה שלו שיש רעב, ככה אמרו הגויים בארץ ישראל, כך כתוב במדרשים. ואברהם לבד עמד מול כל העולם כולו, זה התוקף של הנשמה. אז אברהם גילה את התוקף, זה מה שחזל אמרו שהאבות קיימו את התורה כולה עד שלא ניתנה. את התוקף שאנחנו קיבלנו במתן תורה, אברהם אבינו היה לו את התוקף הזה גם לפני זה. אברהם גילה, הוא היה, אנחנו אומרים שהוא היה יהודי הראשון. למה נקרא שמם יהודים? שהם מודים במלכות השם והם כופרים בעבודה זרה. הוא לא היה יהודי הראשון, יהודה היה הנין שלו, באיזה אופן הוא היה יהודי הראשון? הוא נקרא על שם סופו, על שם זה שממנו באו יהודים שמסרו את נפשם. הוא היה הראשון שמסר את נפשו, הוא היה ראש למאמינים. אבל על כל פנים, כל זה התנהל באסתר. התנהל באסתר, מה?
אז היה
את המסתר
הזה, רואים את זה מיהודית, רבת שם באסתר.
נכון, היה שם כזה, נכון. נכון, נכון. רק אצלהם זה היה בשקר. היא הייתה בחינת מפורסם של שקר. היא עבדה עבודה זרה. כן, יש בזה חלק, יוד קי, יש בזה את שם השם. את זה הם קיבלו מאברהם אבינו, אבל הם לקחו את זה במקומות אחרים. אבל גם אברהם עדיין כשאברהם קיבל את אברהם חשף את הכוח הזה בתוך עצמו, עדיין הכוח הזה הוא עדיין נסתר, עדיין נכבה כוח האלוקות. זה לא דומה למה שקיבלנו אחרי יציאת מצרים במעמד הר סיני. במעמד הר סיני כתוב ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. וההלכה היא שאין למדין מלפני מתן תורה. למה אפשר ללמוד מלפני מתן תורה? זה לא שהתורה זה אוסף של מצוות שחלק נתנו קודם וחלק נתנו אחר כך ובסוף נהיה תורה. ברגע שיש מעמד הר סיני אז יש עניין חדש שניתנה תורה לישראל. אפילו שבע מצוות בני נוח שהם ודאי קדמו למתן תורה, אז כתוב ברמב״ם שהגוי מתי הוא נקרא חסיד אומות העולם? אם הוא מקיים אותם, בגלל שהשם ציווה בהם למשה, לא לאדם ולנוח. שש מצוות נצטווה אדם ועוד מצווה נצטווה נוח, וזה נקרא שבע מצוות בני נוח, והוא נקרא בנוח הגוי הזה, והוא נקרא חסיד אומות העולם, והוא מקיים שבע מצוות בני נוח בתנאי שהוא מקבל את זה, מקיים את זה, בגלל שהשם ציווה את זה למשה בתורה. זאת אומרת שממשה התחיל פן חדש של התגלות של אלוקות בתוך המציאות של העולם על ידי בני ישראל. אז הפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. אז איך כתוב שם שלא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים? זאת אומרת עם ישראל זה השליח, משה רבנו וכל הנביאים וכל יהודי, כל יהודי שנמצא בעולם יש לו על ידי מתן תורה כל כוח חדש לגלות את האלוקות לא רק בנשמה שלו אלא גם בכל העולם, וזה כוח הרבה יותר גבוה מה שהיה לו קודם. עכשיו אחרי שהגוף מסתיר ומצרים הסתירה וכל זה, ועכשיו הוא יכול להתחבר ולהאיר את החושך הגדול הזה. זאת אומרת זה נקרא ותורה אור. עד עכשיו היה לו כוח, עכשיו הוא מקבל אור. וככה זה מופיע בדברי חז"ל שהם דרשו, רש"י, תחילת בראשית. רש"י מביא את הדרשה של חז"ל על כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כוח מעשיו, לא כתוב שם אור, כתוב כוח מעשיו. שאם יאמרו אומות העולם לישראל הסתים אתם, נאמר להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. זה בחינת כוח. זה לא מאיר בעולם. בעולם לא, כשאתה כותף עלה מעץ, הוא לא צועק עליך, למה אתה כותף אותי בחינם, השם ברא אותי, כן? זה יהיה לעתיד לבוא, כתוב, אבן מקיר תזעק. עכשיו זה לא קורה. עכשיו העולם מסתיר, אבל הכוח נמצא שם, הכוח הוא כוח מוסתר. זה כמו שאתה רואה מישהו זורק אבן, ואתה רואה איזה אף מאחורי קיר, ואתה לא יודע מי זרק את זה, אם אדם או בהמה. כוח זה דבר שיכול לפעול גם כשהוא מוסתר. אנחנו רואים פעולה של משהו, את המנוע אנחנו לא רואים. אנחנו יודעים שהוא קיים, אבל אנחנו לא רואים אותו. אנחנו גם לא יודעים איך הוא נראה. אז אותו דבר, בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא מסתתר, ואנחנו צריכים איזושהי עסקה לוגית בשביל להבין שיש מישהו שברא את העולם. אנחנו לא רואים אותו בעיניים. אבל התורה נקראת לעומת זאת, התורה נקראת אור. הבריאת העולם נקרא כוח מעשיו, התורה נקראת אור. יש בזוהר, מדובר על חפכת עטוון למעשה בראשית. אם היא בראשית, עד הפעם השנייה שכתוב אלוקים, נדמה לי, כתוב שם שיש חפכת אותיות. זה כוח. זה מרומז בבריאה. עד המקום שכתוב, ויאמר אלוקים יהי אור. עד המקום שמוזכר אור, יש חפכת אותיות. אחרי זה מדובר על משהו אחר, זה כבר יאור, זה כבר דבר שלא התגלה ממש. יש מהמגית, מה? יותר בכל. חפכת עטוון בראשית ברא אלוקים את, איפה יש כאן חפכת? את השמיים ואת הארץ. הארץ, אני לא יודע את החשבון, לא יודע, אבל יש חשבון כזה שחפכת אותי, צריך להסתכל, זה כתוב נדמה לי שזה מופיע בהקדמה של הזוהר. אם הוא הולך לספור בתנך, זה בסדר. הוא ספר בעל פקטו. מה זה? מהאור הראשון לאור השני. עם האור או בלי האור? בכל אופן, כוח ואור זה שני מושגים שהם לא הולכים יחד. שיכול להיות שמתגלה גם כוח וגם אור, זה עוד עניין. אבל בדרך כלל המושג של עצמו הוא מושג שונה לחלוטין. כוח זה גבורה, אור זה נתינה, זה חסד, זה הארת פנים. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו, תורה. תורה אור. זהו. אז וכשעמדו על הר סיני ושמעו הדיברות, הם קיבלו אור, והאור הזה גילה להם את הקדוש ברוך הוא וגרם להתקשרות שלהם עם הקדוש ברוך הוא שתתגלה.
גם התורה יש בהסתר.
הקדוש
ברוך הוא
הוא לא רואה, וגם אם הוא כן רואה את הפשט רמז דרש סוד, הוא עדיין לא רואה את הקדוש ברוך הוא. נכון, אבל על כל פנים בוא נסתכל על הבן אדם, קח דוגמה אחרת. נסתכל על הבן אדם שכל ימיו עסק בתורה, או בן אדם אחד שכל ימיו היה שקוע עד מעל הראש בעסקי העולם הזה, ונפגוש אותם בעולם האמת, ואז כל אחד יפתח את החבילות שלו ויראה במה הוא עסק. אז השני יפתח חבילה מלאה נחשים ועקרבים, והראשון כל מילה שהוא למד פה בעולם הזה תקשר את נפשו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכבר למרות שבעולם שלנו זה מוסתר, אבל האלוקות מוסתרת גם בענייני העולם וגם בתורה, אבל בענייני העולם מוסתרת הרבה יותר. אפילו כשמגיעים למקום אמיתי בשביל לראות בענייני העולם את הקדוש ברוך הוא, שזה צריך לבוא משיח. זה לא מספיק שעולים לגן עדן, שם להפך, שם אני אראה, אני אעמוד מול האמת, אז אני אראה שהתעסקתי עם שטויות. מה שאין כן, כשאני עוסק בתורה אני אראה את האורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. רק עכשיו, גם אז אני לא אראה את הכל, אין איזה סוף. אבל על כל פנים אני עומד עם הפנים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרך התורה, ודרך העולם הקדוש ברוך הוא מדבר גם כן. זה לא אותו דבר כמו דרך התורה, זה ממש לא אותו דבר. אנחנו נראה בהמשך, הוא מביא לזה דוגמה, הוא דיבר על טביעות עין, הוא מביא לזה דוגמה, ההבדל שיש בגמרא בין טביעות עין לסימנים. טביעות עין זה טביעות עין, זה תמיד טוב. סימנים זה כבר מתחיל להיות סימן מובהק, סימן שאינו מובהק. בראשונים כתוב שיש שלוש דרגות של סימנים. יש סימן שבכלל אי אפשר לסמוך עליו, כמו צבע, דבר שאפשר לראות מרחוק. תכף נראה, הוא מסביר את זה בהמשך. זה פירוש הכיר את בוראו שנאמר באברהם אבינו. אברהם אבינו זכה לזה, דיברנו קודם, אברהם אבינו זכה לזה גם לפני מתן תורה. וכן היית במדרש, איזה דעת, מה זה נקרא דעת? זה המכיר את בוראו. אומר השפת אמת, ומי שזוכה להכרה זו אינו יכול לשכוח את הבורא, כי הוא דבקות בעצם הנפש, לא שייך שם שכחה, ולא צריך לצוות אותו על זיכרון. וזהו שנאמר שיצאה נשמתן. אלא מה? הקדוש ברוך הוא יחזיר להם את זה בטל שעתיד לחיות את המתים. אבל הם מצידם, כשהם הגיעו, ההתקשרות שלהם התגלתה עד כדי כך שהם לא יכלו להחזיק מעמד בתוך הגוף. והקדוש ברוך הוא כשאמר אנוכי השם אלוקיך, חקק בנפשות בני ישראל, אלה השמות שאינם נמחקים. בליקוטי תורה הבעל התניא אומר שמתי שהשם אמר אנוכי השם אלוקיך, אז הוא חקק את שם הוויה בנפש של כל אחד מישראל. ומאז יש בכל נפש מאיר שם שם הוויה בפנים, זה גם כן לא גלוי, אבל ברגע שמגיע לניסיון או משהו כזה, אז אפשר לעורר את החקיקה הזאת ולהתחזק.
הוא קורא מהארץ.
מה?
הוא קורא מהארץ, כשם השם נקרא לך.
כשם השם נקרא לך, נכון. והשפת אמת מוסיף שלא רק שם הוויה, אלא כל השבעה שמות שאינם נמחקים, כולם נחקקו. והוא מוסיף, מה הכוונה השבעה שמות שאינם נמחקים? כדאית שיש שמות שאינם נמחקים, ובהלכה הכוונה שאסור למחוק אותם, פירוש הגם שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל יש שמות שאינם נמחקים. מה פירוש אינם נמחקים? והם רשומות וחקוקות לעולם. אז כאן הוא מסביר, אינם נמחקים, לא שאסור למחוק אותם, אלא שאי אפשר למחוק אותם. זה משהו אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא הטביע בנו את השמות שאי אפשר למחוק אותם. שיבוא נבוכדנצר וטיטוס וכל כל הכנופיות בעולם, לא יוכלו למחוק מהיהודי את השמות שנטבעו בו במעמד הר סיני. וזה עצמו שכתיב מיד, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מיד אחרי אנוכי השם אלוקיך, ומלבד שהוא הזרה, חוץ מזה שהכוונה לא יהיה לך, זאת אומרת, תיזהר שלא יהיה לך, זה הזרה, מצוות לא תעשה, הוא גם כן גזרה שאין יכול שום שיעבוד וכוחות סתרעך לשלוט באיש ישראל. זה, יש עוד פירוש בלא יהיה לך, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם יודעים מה, אני אגלה לכם סוד. אף פעם לא תעבדו עבודה זרה. למרות שרואים, בתנך רואים שיהודים כן עבדו עבודה זרה. אנשי כנסת הגדולה היו צריכים לבטל יצרד עבודה זרה. אבל זה היה בחיצוניות. וככה, יש באחרונים, יש בכמה מקומות, שלא זוכר מי כותב את זה במפורש, אבל יכול להיות שהשלם, אני לא זוכר מי מדבר את זה. אבל שכל כשיהודי עושה אבון, לא זוכר אם האורח חיים או השלם, מי שאומר את זה, זה כתוב באיזה ספר, שכשיהודי עושה אבון, זה הדבקה חיצונית. יכול להיות שמישהו מסביר את זה, לא ראה אבן ביעקב, לא הביט, איך כתוב שם? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. לכאורה, הקדוש ברוך הוא השופט כל הארץ. ודאי שהוא רואה, הוא רואה כל נקודה, כל מחשבה, כל לבבות הוא חוקר. מה פירוש שהוא לא ראה ולא הביט?
ישמח ישראל מביא את זה.
מה?
ישמח ישראל מביא את זה.
ישמח ישראל, ממי הוא מביא את זה?
ואיזה מה?
לא, הוא לא כותב על זה מקור? מעניין. יכול להיות. יש לי בזיכרון שזה כתוב באיזה מקום עוד לפני זה. יכול להיות שאני לא זוכר. מסמך ישראל הוא גם מקור. די קדוש עליון. כל פנים, המשמעות של זה, שהמשמעות, ההדגשה היא ביעקב ובישראל, לא שהם לא רואים את האבן, הוא רואה את האבן. הוא רואה את האבן טוב, רק הוא רואה שהאבן הוא לא בתוך הישראל, הוא מודבק עליו מבחוץ.
מה הריבות על עבודה זרה? כל המון זה ככה.
מה?
מה הריבות על עבודה זרה? כל המון זה ככה.
לא הבנתי.
אבל מה שזה?
כל אבון הוא פרט בתוך עבודה זרה. לא יהיה לך כולל את כל הלא תעשה. זה כתוב בקדמוני. מה?
אני
יודע,
אני
אומר
על
ההבדל
בין
המתנים
שמודים לבעל שבאו ומתחים בהשפלות החפר. אם הם תצבי דרד אישה, והתפקים בקדמוני.
אז רגע, הוא מדבר על יהודים וגויים?
לא.
הוא מדבר
על יהודים.
אז שניהם יהודים.
כן, כשאתה יכולים על פאו, אז נצמדים. כמו אתם יודעים על אישה שהוא לא אחד ממש.
כן.
ואתם מדבקים משהו ולא קטן, וזה דבקים...
אז פה כתוב דבקות, פה כתוב הצמדות.
כן.
הבנתי. אז זה מדרש בכלל. עוד יותר טוב. יש גם בגמרא. זה גמרא, מה שהוא אמר, זה דרשת חז"ל, על כל פנים. זאת אומרת, אז לכן לא הביט אבן ביעקב, זה לא ביעקב, זה על גביו, זה אבק שצריך להעיף אותו. זה הבדל גדול אם יהודי עושה עבירה או גוי עושה עבירה. איך אמר רבי למלך, נדמה לי, רבי למלך מויז'נסק, אמר שהלימוד זכות על עם ישראל, שאף פעם הוא לא פגש יהודי שעושה סעודת עבירה. סעודות מצווה כולם עושים, יש כאלה שהם חוטאים, והם חוטאים בהדיה ובמזיד, אבל סעודת עבירה הם לא יעשו. סעודת מצווה, לכן סעודת מצווה זה הסניגוריה הכי גדולה על ישראל, ואמרו הקדמונים, אמרו שהסמך מהם א' למד, שזה השם של השטן, זה ראשי תיבות, סעודת מצווה אל תעשה. איך זה? כן, סעודת מצווה אין לעשות, כן, אין לעשות, סעודת מצווה אין לעשות. כי סעודת מצווה מפריך את כל הטענות שלו, הוא בא לקטרג ולהגיד שהיהודי דבוק בעבירות. אצל גוי רואים שגוי כן יכול לעשות סעודת עבירה. כל מה שהוא עושה זה עבירות, כל הסעודות שלו הם סעודות עבירה. אבל שייך אצלו דבר כזה, יש בתהילים, יש פסוק, כי הלל רשע על תאוות נפשו. הוא מתהלל בזה. אצל יהודי אפילו מלא את כל התאוות שלו, הולכת להתהלל בזה, נדיר קצת. זה הפשט גם פה, זה גזירה שאין יכול שום שיעבוד וכוחות סתרעך לשלוט באיש ישראל לפי שחקוק בנו שמו ידבר. זה יכול ללכלך מבחוץ, אבל לא באמת לשלוט. או כמו שנאמר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, שטרי קודם. מה המשמעות כאן? האמת, איפה זה כתוב? זה כתוב אצל עבד עברי. שלא יעבדו בו בפרח. למה? כי לבני ישראל עבדים, שטרי קודם. קדוש ברוך הוא, בעל הבית הקודם, אז מילא אסור לך לעבוד בו בפרח. שפת אמת מסביר ששטרי קודם, הפשט, שההתחלה של היהודי זה שהוא עבד השם. המובן מאליו שלו זה שהוא עבד השם. אחר כך מגיעים מספר שתיים בחשיבות, מגיעים כל ענייני העולם הזה. אז ממילא תמיד יותר קל להתגבר עליהם. יהודי לא מתחיל מזה שהוא צריך לאכול. רק מה, כמו שבודקים את האוכל, אם הוא נקי, אם הוא טרי, צריך גם לבדוק אם הוא כשר. זה לא ככה, אצל יהודי זה לא מתחיל ככה. אצל יהודי זה מתחיל שקודם כל, מה שלא כשר, זה לא בא בחשבון, זה כאילו מחוץ לכדור הארץ. זה לא קיים. בתוך מה שכשר, אז הוא בודק. זאת אומרת, זה נקרא שטרי קודם. המובן מאליו, ההתחלה שלו מתחילה ממקום אחר. וזה נכנס לנו במתן תורה. ואפילו גם אתה שאנחנו בגלות, ולכאורה אנחנו עבדים, אנחנו בגלות, קודם כל סתם דובר על גלות בין גויים, אבל יש עניין של גלות פנימית, שעדיין לא יצאנו מהגלות של התאוות, של אז מכל מקום כתיל, אמו אנוכי בצרה, כמו שהראה הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, היו היה דבר השם, לנחם את בני ישראל בגלות. ובעצם הרי אין נבואה בגולה. נבואה צריכה להיות רק בארץ ישראל. איך יחזקאל התנבא בחוץ לארץ? היה עוד נביא שקיבל נבואה בחוץ לארץ. יונה. אז כתוב שבגלל שהתחיל להתנבא בארץ, מי שהתחיל להתנבא בארץ, נבואה שורה עליו גם בחוץ לארץ. אותו דבר יש קושיה, חלק מהנבואות של יחזקאל היו אחרי החורבן. אחרי החורבן התבטלה הנבואה. לקראת בניין הבית השני חזרה הנבואה כדי שיבנו את הבית, ובבית שני בעצמו כבר לא הייתה נבואה. ב-70 שנה של גלות בבל לא הייתה אמורה להיות נבואה. אז כתוב אותו תירוץ, היות שהם התחילו להתנבות לפני החורבן, אז יחזקאל התחיל להתנבות לפני זה, אז המשיך. אבל מה המשמעות הפנימית של העניין הזה? אז השפת אמת אומר, המשמעות הפנימית של זה שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שיש גילוי אלוקות גם בגלות, שיש נביא גם מתי שאין נביא. האמת שזה כתוב בלקוטי מאורן, כתוב אני לא זוכר את הלשון, יש פה למישהו לקוטי מאורן במקרה? לא הולכת להביא, לא כדאי. לא משנה, תסתכלו בחלק בתניינה, בחלק ב' בתורה א', הוא כותב שם על הנבואה. הוא כותב שכשבני אדם מתפללים כמו שצריך, יהודים מתפללים להשם יתברך כמו שצריך, מתגלית הנבואה. ואפילו בזמן שלא יכולה להתגלות הנבואה, שזה זמן הגלות ובחוץ לארץ, ובאופן מובהק נבואה לא תתגלה, אף על פי כן יתגלה משהו מעין נבואה. יתגלו השגות, והעיקר מה שהוא אומר שם, שיתגלה אמונה בהשגחה פרטית, יתגלה באמונה בכוח של התפילות, זה גם בחינה של נבואה. מי שמסביר את זה הכי טוב, אם תסתכלו בספרים של הרבי מפיאסצנה, בעיקר בבני מחשבה טובה, בחוברת הזאת, הדקה, כמה הוא כותב הרבה, הוא כותב על זה שהנח להם לישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם, אז הוא כותב שרוח הקודש, המושג של רוח הקודש זה לא דווקא רוח הקודש לדעת עתידות. שיהודי יש לו התלהבות, או שיהודי מרגיש את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, הוא מרגיש את הנוכחות של השם, שזה זה מעלה גדולה, ואפשר לחפש כל החיים בשביל להגיע יום אחד להרגיש את זה. כשיהודי מרגיש את זה, זה בני הנביאים. זה בחינת נבואה. למרות שלא מקבל שום עניין בזה, אבל זה רוח הקודש. מה? ודאי שלא. יכול להיות השגות גבוהות, אבל הוא מדבר שם אפילו על השגות בתורה, יכול להיות מבחינת רוח הקודש. מה? הראב"ד מדבר על זה, נכון? ובכלל, יש הרבי כתב באיזה מקום שיש, הוא כתב בשם חמיב, שם האדמו"ר הריי"צ, הוא כתב שיש מסורת שכל המחברים עד התז והשח, עד הדור של התז והשח, לא עד התז והשח, עשו חיבוריהם ברוח הקודש, ועניין רוח הקודש הוא שמגלים לו רזי תורה, מה שכתוב בפרקי אבות. אז יכול להיות שהוא בכלל לא יודע שזה רוח הקודש, יש לו רוח הקודש, הוא לא יודע שזה רוח הקודש. אבל הרבי פיאסצה מדבר עוד יותר, הוא מדבר על יהודי שלא מגלים לו רזי תורה, אין לו השגות, אבל יש לו לב יהודי, וגם זה רוח הקודש. והרמז שזה ילווה אותנו כל הגלות, זה הנבואות של יחזקאל. הגמרא אומרת בבבא בתרא, נדמה לי, בסנהדרין, לא זוכר, שיחזקאל, יחזקאל מתחיל עם חורבנות, עם נבואת חורבן, והוא מגיע בסוף למקום של נחמות. הנה, כאן הוא מביא את זה, זה בבא בתרא באמת. יש את זה פה, באמרי מקומות למטה. זאת אומרת, יחזקאל בא להגיד את הנחמה מתוך החורבן. הנבואה ממשיכה גם אחרי. וכל זה בכוח של מתן תורה. כתוב מפורש שכל הנביאים, ואיפה הם קיבלו את הנבואה שלהם? היו היה דבר השם אל, איך כתוב, אל הושע בן בארי? היו היה, מה זה היו היה? מתי זה היו היה? על דבר שקורה עכשיו לא שייך להגיד היו היה. כאילו מדברים על הדור של הושע, חזל אמרו באיזה מקום שהיו היה, זה הכוונה שבעצם הנבואה הזאת הייתה מוכנה ועומדת ממתן תורה. ועכשיו הושע בן בארי קיבל אותה. וכתוב שם גם כל חידוש הלכה וכל הכל, הכל נמסר במעמד הר סיני. זאת אומרת שכל הכוח לשרוד את הגלות הוא ניתן במעמד הר סיני דווקא. והוא עדות על כל הגלות, אפילו שאין לנו עוד נביא. כי יחזקאל יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו יצא. ולכן קוראים מרכבת יחזקאל בחג הזה, זה מאוד סמלי. מרכבת יחזקאל, היה צריך לקרוא אותה בתשעה באב. מה כתוב שם במפרשים, במצודות? מה יחזקאל ראה? הוא ראה איך שהשכינה עוזבת את בית המקדש, כדי שבית המקדש יוכל לחרב. זה באופן רשמי, זה סיפור עצוב, מרכבת יחזקאל. ואת זה קוראים בשבועות. למה? לומר כי כוח, שימו לב, כוח אנוכי לעולם בישראל. עכשיו כבר לא מדבר על אור, כי יוצאים לגלות. כשיוצאים לגלות, עוד פעם, האור נעלם, אבל הכוח לא נכבה. לא כמו שהיה בהתחלה, שאדם הראשון חוטא וכל העולמות יורדים. עכשיו שיוצאים לגלות, הכוח נשאר. כי כוח אנוכי לעולם בישראל, כמו שכתוב, האנוכי לא אשכחך. האור זה שמרגישים שזה הקדוש ברוך הוא. והכוח זה דבר שאם אני לא רוצה להרגיש, אם אני לא רוצה לבחור להאמין שזה הקדוש ברוך הוא, אני יכול לפתח איזו תיאוריה אפיקורסית ולהגיד שאני מקבל כוח לא יודע מאיפה. אבל זה בבחירה שלי. ובמתן תורה נתנו לנו את הכוח, את הכוח של הקדושה בצורה כזאת, שמה שלא יעבור עלינו תמיד נוכל להתחבר לכוח אם נרצה, ושום דבר לא יכול להחריט את זה מקרבנו. במתן תורה עצמו קיבלנו גם אור באותו רגע. אז איך כתוב שם? שור לא גאה וציפור לא צייץ. וכתוב שכל העמים באו אל בלעם ושאלו אותו, השם לבבול ישב? מה קרה פתאום? הכל קפה. הם לא הבינו בכל העולם. אז בלעם אמר להם, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, השם עוז לעמו ייתן, אתם יכולים להיות רגועים, לא יקרה שום דבר גרוע, השם יברך את עמו בשלום וגם לכם יהיה שלום. אבל על כל פנים היה אז, כל העולם כולו הרגיש שקורה משהו. זה היה אור, זה היה גילוי אלוקות. עכשיו יש לנו את הכוח, והכוח של האנוכי הוא לעולם בישראל, כמו שכתוב, האנוכי לא ישכחך. מה כתוב שם? ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני, מדובר על הגלות, ואז הנביא אומר, תשכח אישה עולה מרחם פרי ותנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא ישכחך. אז גם בגלות. וזהו עניין תביעות עין, להכיר את הבורא, העניין הזה של תביעות עין, להכיר את הבורא, זה מיוחד רק לבני ישראל. חסידי אומות העולם מאמינים בהשם, והיו כאלה שכתבו ספרים להוכיח את המציאות של הקדוש ברוך הוא. כן, היו גויים שכתבו ספרים ופרסמו ולימדו שיש אלוקים, גויים בכל הדורות היו כאלה והיו כאלה, אבל זה היה כמו להחזיר עבדה בסימנים. היה להם סימנים שיש אלוקים, לא הסתדר להם איך העולם ומלואו מתנהג בלי אלוקים. זה מבחינת סימנים, יש סימנים, יש טביעת אצבעות כמו שאומרים, אבל טביעת עין, להסתכל על העולם ולראות את השם בהדיה, זה רק, יש רק ליהודי. כן, דעית, אין מחזירין עבדה לעם הארץ רק בסימנים, או לתלמיד חכם בטביעות עין. אז אותו הפרש יש גם בין היהודי לגוי. הרמז כי באמת כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו, למענהו, לעדותו, להעיד עליו. העולם הוא עדות על השם, הוא לא סימנים על השם. מה ההבדל בין עדות לסימנים? סימנים ועדים, מה כתוב? ייתן לעדים. זה היה לפני חצי שבוע בדף היומי. סימנים וסימנים יניח, סימנים ועדים ייתן לעדים. כי העדים זה תביעות עין. עדים זה הרבה יותר מסימנים. וכל העולם הוא למעשה עדות על הקדוש ברוך הוא. ממילא בעולם יש תביעות עין. זה לא רק סימן, כאילו הקדוש ברוך הוא ביקר פה וברח, ואנחנו יכולים נראה מהסדר של העולם שזה בא ממנו. כאילו זה לא ככה. אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה כוח של היהודי, אם הוא מגלה את הפנימיות שלו. אם לא, אז הוא יהודי שחושב כמו גוי. זה מאוד עצוב. שעבודת השם שלו היא דומה לעבודת השם של גוי. אבל אם הוא מגלה את העומק של היהדות שבו, אז הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. עין בעין יראו, כמו שיהיה לעתיד לבוא. אז אצל הגוי, אז הכל בבחינת סימנים. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו, למענהו, לעדותו, להעיד עליו, אצל הגוי גם העדות היא רק סימנים, כמו שבעדות אישה. יש לפעמים שבאים עדים ואומרים שהם ראו את הבעל מת, אבל הם לא מכירים אותו בפנים, פנים שלו היו נפוחות. אבל מה, הם ראו סימן בגוף שלו. אם זה סימן מובהק, אז מקבלים את הסימן. אבל הכל בסימנים ורמזים על כוח אלוקות, ובסימנים יש חילוקים, יש מובהקים ושאינם מובהקים, ויוכלו להידמות בשקר. ובאמת הגוי, איכשהו מאמין בקדוש ברוך הוא, האמונה שלו היא לא זכה ונקייה, הוא תמיד מגיע בסוף לאיזה שקר. למרות שהוא רואה סימנים על הנוכחות של השם, אבל תמיד יש לו איזה אמונה, הוא מאמין יותר מדי, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אז הוא מאמין גם באיזה בן אדם לידו, הוא מאמין בשילוש, הוא מאמין בריבוי, ב-70 שרים, בכל מיני, כל אומה ולשון במה שהם מאמינים. אבל בני ישראל שניתן להם התורה, מכירים את הבורא בתביעות עין ממש, ולזה אין הכחשה בעולם. הוא מרמז כאן עוד עניין, שהגוי כל זמן שהוא מאמין, אז הוא, זה על קרעי תרנגולת האמונה שלו. כי אם יבוא מישהו יותר חכם, וינצח אותו בוויכוח, ויוכיח לו את האפיקורסות, אז הוא יכפור. וזאת אומרת שכבר עכשיו האמונה שלו היא לא אמונה שאפשר לסמוך עליו. אצל היהודי הוא מאמין למעלה מהשכל. אפילו מקשה עליו את כל הקשות שבעולם ימשיך להאמין. הממילא זה אמונה שאין לה הפסק. אז כבר עכשיו זה אמונה יותר חזקה. יכול להיות, זה רעיון יפה. יכול להיות שזה מה שמקביל. בהחלט יכול להיות. כי הרי לא שומעים שם כלום. אז אם לא שומעים כלום, אז זה חזק כמו לראות. יכול להיות. ולכן הם עדים מיוחדים על הבורא. הגוי מעיד, ניקח למשל דוגמה של עדות בעגונה, של עדות אישה, באים שני קטעי עדים, קט אחת אומרת שאיזה סימן מובהק בגוף שלו, וקט שנייה אומרת שהיא עוד ראתה אותו לפני שהפנים שלו השתנו ויכולים להעיד עליו לגמרי. איזה עדות יותר טובה? ואם הם סותרים אחד את השני, אז ודאי שמקבלים את העדות השנייה. אז העדות שהגויים אומרים על הקדוש ברוך הוא והעדות שיהודים אומרים על הקדוש ברוך הוא זה עדות מסוג אחר לגמרי. אז כמובן שכאן הוא מדבר מבחינה רוחנית, יהודי יכול, המהות של היהודי זה קשר עם השם. הגוי בסדר, יכול להיות אצלו קשר עם השם, זה לא המהות שלו. זה דוד המלך אמר ואני תפילה, כל המהות שלו. כן, אני לא שומע כל כך טוב, דבר בקול ולאט. כן, לא, נכון, אבל אם היה, לא מצפים מהם, לא מצפים מהם. הוא מדבר כאן על כוח ופועל, זאת אומרת לגוי אין את הפוטנציאל ולכן לא נתנו לו את כל הכלים, כי חבל. ליהודי יש את הפוטנציאל, אז אם נותנים לו את כל הכלים האלה זה יתגלה. לגוי זה בסדר גמור, לא באים אליהם בטענות. בשביל הגוי, אם הוא גוי כזה כמו שהוא מתאר פה, הלוואי שכל הגויים יהיו ככה כמו הגויים שמתאר השפת אמת עכשיו.
אז זה כאילו
בועצת דיוק. כן, אם רוצים להבדיל בין יהודי לגוי צריך לקחת תמיד את הדוגמה של הגוי שהוא הכי בסדר, כי אחרת מה, איך תראה את ההבדל? וכן כתיב אתה הוראת על הדעת. קודם הוא אמר, הוא הביא מדרש על אברהם אבינו, שאברהם אבינו שאיזה הוא דעת זה המכיר את בורו. הקדוש ברוך הוא, כדי שיהיה לנו דעת, הוא הראה את עצמו. אתה הוראת על הדעת. הוא הראה לנו את עצמו, למרות שזה לא שייך לראות בעיניים. אבל הוא התגלה לנו במעמד הר סיני. אתה הוראת על הדעת, זה פסוק שכתוב בחומש דברים. אבל הנושא שלו זה מתן תורה. כל הפרשה שם מדברת על מתן תורה. מן השמיים השמיעך את קולו וכל זה. אתה הוראת על הדעת כי השם הוא אלוקים. וזה לא יכול להימחק. מה שמעניין, אם תשימו לב, זה קריאת התורה של תשעה באב. כן, לא? תסתכל בסידור, מה קוראים? תסתכל בקינות, מה קוראים בתשעה באב? כי תוליד בנים ובני בנים, מה כתוב שם? שם כתוב בסוף אתה הורית על הדת כי השם הוא אלוקים, אותה פרשה. כן, זה בדיוק מה שהוא אמר. הוא אמר ש מתן תורה, קיבלנו את הכוח לנבואה של יחזקאל, קיבלנו את הכוח לצאת לגלות ולשמור את הכוח של מתן תורה לאורך כל לאורך כל הגלות. השבוע שקוראים אתה הורית על הדעת זה תמיד השבוע של תשעה באב. שקוראים בתורה בשבת אתה הורית על הדעת זה תמיד השבוע של תשעה באב.
שבת עצמו לא קוראים.
מה?
תשעה בעצמו, מה קוראים? תשעה בעצמו.
כי תלית בנים ובני בנים. זה מאותה פרשה. וכן כתיב, אתה הורית על הדעת, כדי שיוכלו להעיד על הבורא. וגם בשבת, דעוס ההדותה, שבת עצמה היא נקראת עדות, חל על בני ישראל נשמה יתרה שיוכלו להכיר ולהעיד על הבורא יתברך שמו. ושבת זה כבר באופן של אור. בשבת אפשר להגיע, להרגיש יותר את הנוכחות של השם יותר משהו בכל השבוע. ועל שבת אמרו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, וכן נקראת התורה חמדה גנוזה. זה קטע אחד. עכשיו בוא נראה מה למדנו, מה אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים עכשיו, מה שלא ידענו קודם. זאת, מה חשבנו, מה זה מתן תורה? בלי השפת אמת הזה, מה זה מתן תורה? מתן תורה, שהשם נתן לנו את עשרת הדיברות, ואחר כך משה נשאר בהר 40 יום, איך מספרים לילדים בגן, כן? משה נשאר בהר 40 יום, והקדוש ברוך הוא נתן לו בסוף את 10 הדיברות, והקדוש ברוך הוא גם נתן לו את כל התורה כולה. יש מחלוקת אם התורה ניתנה בבת אחת, או שהיא ניתנה מגילה מגילה. אם התורה ניתנה בבת אחת, אז היא ניתנה סגורה וחתומה, ואחר כך כל פרשה במקומה התבהרה. יש אפילו דעה שאומרת שהתורה ניתנה בצירופים אחרים. ובני ישראל היו חוטאים אחרי מתן תורה, אז מהצירופים שהיו אמורים, שמהם נכתבה בסוף פרשת העגל למשל, היה נכתב מזה צירופים אחרים, ואז היה כתוב כל מיני דברים טובים שהם היו עושים. אבל כל התורה כולה ניתנה במעמד הר סיני, זה התורה, המצוות, הסיפורים של התורה. עכשיו אנחנו לומדים משהו אחר לגמרי, אנחנו לומדים שנוסף לכל זה, קיבלנו במעמד הר סיני, קיבלנו כוח לשרוד את העולם הזה, במקום שהוא ישפיע עלינו, שאנחנו נוכל לקדש אותו. והכוח הזה הוא זמין אפילו בזמן הגלות. זה הנקודה של מה שלמדנו עכשיו. וזו ידיעה חשובה, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שאין לנו את הכוח, אפילו אם אנחנו חושבים שיש לבני אדם את הכוח, אז יש את הכוח רק מתי שנמצאים בסביבה טובה וכל זה. אז הוא אומר, לא, אפילו אם אתה יוצא לבבל ואתה הולך להיות מתחת לשלטון של נבוכדנצר, ששם זה לא סימפטי בכלל, גם שם יש לך את הכוח. תמיד הכוח נשאר. אני רוצה להגיד משהו. כן.
מה שהרב אמר, השם אוזני עמו ייתן, זה עוז זה הכוח?
העוז זה הכוח, והשלום זה התורה. אבל גם העוז זה גם התורה. יש בתורה כוח. כתוב שאם בן אדם עוסק בתורה, יש לו כוח להתגבר על היצר הרע. התורה מוציאה את הכוח, את הכוח הנעלם מהכוח אל הפועל. אז שניהם הולך על התורה. כן. כן. כולם מה? כן. כן, כן, כן.
אז לפשט גם אצלם במציאות שלמרות שיצאו לגלות יש להם כוח.
נכון. נכון, אבל זה התלבש בצורה... כך למשל את התקנות של אנשי כנסת הגדולה, זו דוגמה בולטת. אנשי כנסת הגדולה תקנו תקנות, ורמב״ם סובר, זה מחלוקת בראשונים בין הרמב״ם לרמב״ן, הרמב״ם סובר שכל פעם שעוברים על תקנה של חז״ל, אז בצידו גם עוברים על איסור דאורייתא. לא תסור מכל אשר ירוך. כל פעם שעוברים על אם יהודי מטלטל מוקצה בשבת, הוא לא לוקה, כי זה איסור כללי, זה לא איסור פרטי, על איסור כללי לא לוקים. אבל הוא עובר איסור דאורייתא. יהודים מטלטל מוקצה בשבת, יש לו איסור דאורייתא בדיוק כמו שהוא יאכל נבלות וטרפות. זה שיטת הרמב״ם. הרמב״ם כותב שזה לא כך, והוא מסביר אחרת את הלא תסור, לא משנה, אבל על כל פנים, כשמסתכלים על דיני מוקצה למשל, רואים שהשם אמר אותם? יש איזה מקום שכתוב הידבר השם אל מישהו למור ימנעו בשבת דבר את בני ישראל וימנעו מלטלטל מוקצה בשבת? יש פסקה כזאת בכל התורה כולה שבכתב ושבעל פה. מה שכתוב בימי נחמיה שמה פרצו בשבת, אז נחמיה גזר על מוקצה, יש בזה מובא בגמרא ובבית יוסף ובזה, ואחר כך התירו, ואחר כך חזרו והתירו, ובסוף גזרו כך וכך, וזה נשאר. וגם נחמיה שהוא גזר, נחמיה לא היה נביא שדיבר בשם השם. זה כאילו, עשו תקנות, עשו סייגים, עשו, אבל מאחורי כל זה, מה עומד? מאחורי כל זה עומד רצון השם. רצון השם שיקיימו דברי חז"ל, בדיוק כמו שרצון השם שיקיימו דברי משה. לא פחות. רק ודאי שדאורייתא דוחה דרבנן, זה עוד עניין. גם בדאורייתא גופה, אז עשה דוחה, לא תעשה. בפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. זה ממש הדוגמה של כוח. בתורה, במצוות שכתוב במפורש, ויאמר השם אל משה, זה יותר דומה לאור. יותר דומה, רואים מי מדבר ואל מי מדברים. וכל הדברים האלה, זה כאילו... היצר הרע מפיל אותנו במצוות מדרבנן הרבה יותר מה שמצוות דאורייתא. אפילו במצוות דאורייתא, אם זה לא כתוב במפורש בפסוק, אז הוא מקטרג יותר. תורה שבעל פה. עכשיו, לפני זה יש עוד קטע. כן.
על מה מתלבשת התביעה טביעות עין, אין את כל השם שהייתה במעבדה הסדה.
הטביעות עין היא על הקשר. קול זה אמצעי תקשורת, ראייה זה אמצעי תקשורת. טביעות עין זה הכרה ברורה שאני באמת קשור למקום הנכון. עצם הקשר. יש לפעמים שאתה מתקשר עם מישהו ואתה בבחינת כבדהו וחשדהו. אתה לא סגור על זה שזה כך. יש לפעמים שאתה אומר, נגמר, אני מכיר אותו. לא שבדקתי אותו ונוכחתי שהוא אדם נאמן. אני פשוט מכיר אותו. זה תחושה, זה כמו טביעות עין. מה? אז עוד פעם, הספקות הם דבר מודבק. ליהודי עצמו אין ספקות באמונה. הוא כותב, אנחנו למדנו תניה עד אמצע פרק חף ג', באמצע אמרו לי שצריך ללמוד משהו אחר. אז בפרק חף ה' הוא שואל שאלה גדולה, הוא מביא שם את הקטע של המרגלים. אתה יכול להסתכל את זה אחר כך. כתוב שם שהמרגלים, אחרי שהם אמרו שאי אפשר לכבוש את הארץ, כי יש שם גויים חזקים ולא כדאי להתעסק איתם. וכתוב שם, לא נוכל לבוא, איך כתוב? כי חזק הוא ממנו. וממנו יש לו שני פירושים, פירוש אחד ממנו מאיתנו, ופירוש אחד ממנו כלפי שמיה. שהלמד א' מלכי כנען, הם יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. כזאת הפקורסת נכנסה בהם. זה משהו נוראי, זה ילדותי. והם היו הדור שאבותיהם, לא, הם עצמם, הם עברו את הים, הם עברו את קריאת ים סוף, והם עמדו בהר סיני, והם אמרו שהקדוש ברוך הוא אין לו יכולת לכבוש למד א' מלכים. שם איזה קושייה מאוד חזקה, איך זה בא? אבל הוא שואל שם קושייה אחרת, והקושייה השנייה מתרצת את הקושייה הזאת. הוא שואל, כמה פסוקים אחרי זה כתוב, עינינו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. איך פתאום, איך הם עשו את הסוויץ', איך השתנה להם מלא להאמין לכן להאמין, מה היה באמצע? שרבנו עשה להם סמינר ערכים והסביר להם והזכיר להם את מתן תורה ושום דבר. הוא אמר להם שהקדוש ברוך הוא כועס עליהם, הוא אמר להם עד מתי לעדה הרעה הזאת, במדבר הזה יפלו פגריכם, ואז פתאום העיר להם איזה משהו והם באו ואמרו אנחנו מתחרטים, אנחנו עולים חזרה, אנחנו כן מאמינים. מה קרה? אז הוא מסביר שם, הוא אומר שהם חטאו במה שהם חטאו, פגמו במה שהם פגמו, והסטרחה התגברה בלב שלהם, והסטרחה הסתירה להם את האמונה. וברגע שקוים בהם, הוא מביא שם זוהר, לא, זה לא פרק חפה, זה יותר מאוחר, פרק חפתת משהו, הוא מביא שם זוהר שכתוב שם, הוא בא בהרבה מקומות הזוהר הזה, שאם יש בול עץ גדול שרוצים להשיג בו את התנור, אתה מכיר את זה? צריך לחטוב, צריך לפגוע אותו. אבל כשיש יש בול עץ גדול, למשל על בל גאווה, וצריך, איך כתוב שם, מרום וקדוש אשכונת דקה ושפל רוח לחיות לב, לחיות רוח שפלים ולחיות לב נתקעים. הקדוש ברוך הוא שוכן עם הנתקעים, אם יש גסות הרוח אין אני ויכולים לדור. אז משה רבנו לקח על עצמו להוריד להם את הגאווה ונותן להם על הראש, צעק להם עד מתי לידה הרעה הזאת וכל זה. השם אמר לו שיגיד את זה, זה היה בשם השם. קיצר, נשבר להם הגאווה. ברגע שנשבר הגאווה, אז ישראל עצמם הם מאמינים. ככה הוא כותב שם. אז לתת לו שתי סתירות, זהו. כן, אבל יש עניין, זאת אומרת, איך מיישמים את זה? פשטות היום בימינו, בן אדם שיש לו ספקות באמונה, אז זה לא כל כך התגברות הגאווה, כמו שזה התרחקות כללית של כל התרבות מכל הקדוש והיקר. הרבה פעמים הדבר הנכון שצריך לעשות זה פשוט להתפלל עליהם וללמוד איתם. ולאט לאט האמונה נבנית. אבל אם בן אדם שהוא כן קרוב לכל הדברים האלה, פתאום יש לו ספקות באמונה, יכול להיות שאפילו לא צריך לצעוק עליו. אם הוא יבין שזה בא מהקליפה, אז זה עצמו ישבור את הגאווה שלו. השאלה אם הוא ירצה להאמין בזה. אחרי ככלות הכל, הבחירה היא באמונה. הקדוש ברוך הוא נתן להם את הכל בבחירה. יש דבר מעניין, במתן תורה, במתן תורה כתוב שמשה הוסיף יום אחד מדעתו. לא כתוב מפורש שצריך לחכות שלושה ימים שלמים. כתוב אם נכונים לשלושת ימים, בשפת בני אדם שלושת ימים זה נקרא, אם אני אומר בעוד שלושה ימים, אז מה אני מתכוון? היום עד הערב ומחר כל היום ומחרתיים כל היום. המשה אמר לא, הוא עשה היקש, כמו שהימים האחרים, שני הימים האחרים זה צריך להיות 24 שעות, אז גם היום הראשון צריך להיות 24 שעות. אז הוא אמר, ממחר תספרו שלושה ימים, ביום השלישי ירד השם על הר סיני. כך כתוב, ובלקוטי מהר"ן כתוב שזה היה הבחירה של משה רבנו. כי מה שבן אדם שומע מהקדוש ברוך הוא בעצמו, אין לו בזה בחירה. וזה מה שבני ישראל טענו, הם אמרו, כל מה שדיבר השם נעשה ונשמע, אבל איך יהיה לנו בחירה? מה ששומעים מפי השם אין בחירה. אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, אז כתוב שקדוש ברוך הוא אמר לו, בעבור ישמע העם, בדברי עמך, אני אדבר איתך, והם ישמעו, ושזה כתוב לעשות הדיברות בלשון יחיד, לא יהיה לך, הם ישמעו, אז להם ישאר בחירה, איתך אני אדבר. אז כתוב אחרי זה, וישב משה דברי העם אל השם. אז הוא מסביר שם, העם לא אמרו שום דבר, אבל משה אמר, בסדר, אותם תיקנת, אבל אותי עוד לא תיקנת. אני עדיין, לי עדיין לא יהיה בחירה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, רד אל העם, וקידשתם היום ומחר וחיפשו סמלותיו, ויהיו נכונים לשלושת ימים. וכאן הוא נתן למשה בחירה, אם להוסיף יום או לא להוסיף יום, כי את זה הוא לא שמע מהשם. ככה כתוב שם. אז לכאורה, מה?
טוב, אני גדע את בחירה, אבל אם משה אמר משהו, אמר, אני אסור ללקט מן בשבת.
כן.
אז אין שיבוא, יש כאלה שתבקחו, וקרה להם כמו שקרה להם, אבל זה דבר שהוא עוד
פותק. אבל זה עדיין, משה אמר, זה עדיין לא אותו דבר כמו שאם השם אמר. אם השם בעצמו אמר, זה מבטא את הבחירה לגמרי. אם משה אמר, נו, עוד היה קורח שם, היה כל מיני כאלה. אבל יש קושיה גדולה על כל הדבר הזה, יש קושיה גדולה. לכאורה, מה היה אם הם לא היו באים בטענות שלא היה להם בחירה? מה משמע מכל התורה הזאת? הם באו בטענות, אם כן לא היה לנו בחירה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, אני אדבר עם משה ואתם לא תשמעו במפורש ממני, אתם תקשיבו איך שאני מדבר עם משה, אז יהיה לכם בחירה. מה היה אם בני ישראל לא היו מתלוננים על זה, אז באמת לא הייתה להם בחירה? הרי כל העולם נברא בשביל הבחירה. איך אפשר להגיד את זה? זה מובן השאלה. התשובה היא שהקדוש ברוך הוא רצה שזה שיהיה ליהודים בחירה, שזה יהיה בבחירתם. אפילו את הבחירה הוא לא רצה להנחית עליהם. אבל שזה הוא סיפר להם שהולך להיות מתן תורה, אז הם חשבו שהם ישמעו את כל התורה מהקדוש ברוך הוא. אז הם אמרו, היי, מה יהיה עם הבחירה? אז הקדוש ברוך אמר, זה מה שהתכוונתי, זה מה שרציתי לשמוע. רציתי לשמוע שאתם רוצים בחירה, אז אני אדבר עם משה ואתם תקשיבו. מה?
מי אמר את זה?
זה שמעתי מרב משה קרמר בירושלים. הוא ככה הסביר את זה. הוא הסביר את זה בתוך הספר, כשהוא לימד את זה. וככה הוא הסביר. אבל זה מאוד נכון. כי לבחירה יש... הקדוש ברוך הוא אוהב שבן אדם בוחר לבד. וזה המתנה הכי גדולה שהוא נתן לאדם. כי רק להשם יש בחירה. חוץ מהבן אדם, רק להשם יש בחירה. למלאכים אין בחירה, לאף אחד אין בחירה. כמה זמן נשאר? לא נשאר זמן. טוב. שאני אעזור, שניקח את הכוח שנקבל. כל שנה מקבלים את זה. שפת אמת אומר שמורשה קהילת יעקב זה כמו אחד שירש פרדס מאבא שלו. וכל שנה גדלים על הפרדס, גדלים פירות. אבל כל שנה זה לפי כמה שהוא משקיע. אם הוא לא ישקה ולא יעדור ולא יזבל, אז יהיה לו פחות פירות. למרות שהוא ירש את זה מאבותיו, אז זה תלוי בו גם כן. אז אומר מורשה קהילת יעקב, אף על פי כן, בשבועות נידונים על פירות האילן, והתורה נקראת עץ חיים, זה האילן, וכל שנה מקבלים בשבועות מתנה את כל החידושי תורה שיבואו לאדם במשך השנה, מהשבועות הזה עד השבועות הבא. ואיך שהוא מכין את עצמו לקראת שבועות, כזה שבועות יהיה לו, זה החרישה, חרישה והזריעה וכל זה. אז באמת את התורה הוא מקבל ירושה, אבל איך שמכינים את עצמנו, כזה שבועות יהיה לנו וככה נקבל. השם יעזור שנעשה את ההכנה כמו שצריך.
על הארץ נאמר מורשה.
מה זה?
על הארץ גם נאמר מורשה.
על הארץ.
התורה,
תורה שבעל פה נקראת ארץ. תורה שבכתב, עץ מורשה קהילת יעקב כתוב על התורה. כתוב, כי להם נתתי הארץ, נתתי לכם את הארץ למורשה. אחד היה אברהם וירש את הארץ, ואנחנו רבים, לנו דין הארץ למורשה. ושם כתוב בסוף, הנביא אומר שזה לא בהכרח, אם לא תזכו לא תקבלו. בסדר.
אחת ההכנות שהוא כותב להיות ערבי לשבוע, אבל הוא כותב בכלל להשתדל בתורה, להשתדל לשמור על הזמן. יופי, פשוט הוא מתכוון לפיקור.